עמוד א', השיעור הוא לעילוי נשמת בוגרינו היקר והאהוב צופן דוד בן יפה מוריס שטרית שנסתלק היום לפני 11 שנה. בסדר, אתם התחלתם פרק שביעי כולכם? נכון, המשנה של אבות מלאכות. אבות מלאכות 40 חסר אחת, והמשנה עכשיו מונה את כל המלאכות. אנחנו יודעים שאבות המלאכות הם מהמשכן. האמת שבבבלי זה כתוב בתנאים, בדף מ"ט עמוד ב' יש מחלוקת תנאים, מאיפה יודעים שמספר המלאכות אוהבות הוא 39 או 40 חסר אחת? יש שתי דעות, אחת הדעות, רק אחת הדעות אומרים שלומדים את זה ממלאכת המשכן. בפשטות זה לא מחלוקת אם לומדים את זה מהמשכן, אלא מאיפה יודעים את המספר, מאיפה יודעים את המספר. יש שם ברייתות מפורשות, הם זרעו, אתם אל תזרעו, הם קצרו, אתם אל תקצרו. הביטויים האלה מופיעים, קודם כל זה מדרשי הלכה. במחילתא דרבי ישמעאל, במדרש תנחומא, יש מדרש הלכה שם כתוב מפורש, בגלל ההיקש. כל העושה מלאכה מות יומת, ויש היקש למילה, יש בניין אב, והמילה מלאכה שמופיעה במשכן. אז לומדים שהמילה מלאכה והמילה מלאכה זה אותו דבר. בגמרא זה מופיע הרבה. בגמרא, אצלנו בטח פרק שביעי, איפה זה היה במשכן, איפה זה היה במשכן, איפה זה היה במשכן. רש"י במשנה בדף עין ג' מאוד לאורך כל הדרך מחפש איפה זה היה במשכן. הוא מנסה להסביר לנו מה זה היה במשכן. אבל זה ברור שמאיפה לומדים את המלאכות מהמשכן. מאיפה למדו את המלאכות עשו במשכן. אנחנו מסתכלים על במשנה ורואים שהמשנה התעלמה כביכול מהמשכן. המשנה במפורש כותבת לא לפי המשכן, וזה מאוד ברור. מאוד מאוד ברור. איפה ברור? אתם כבר התחלתם ללמוד קצת את הגמרא פרק שביעי, נכון? אז בואו תהפכו לעמוד ב', נלך לפי הסדר בכמה מאבות המלאכה, לא נעבור על כולם, זה יהיה מספיק. הגמרא באנגיל עמוד ב', שורה שלישית, כותבת הזורע והחורש, נכון? אומרת הגמרא, מיכדה מיכרב קרבי ברישה, כולם עברו פה פרק שביעי, כן? מיכרב קרבי ברישה וליתני חורש והדר ליתני זורע. הסדר של המשנה הוא הפוך. הזורע והחורש. קודם חורשים ורק אחר כך זורעים. זו שאלה של הגמרא, היא שאלה מאוד פשוטה. עונה הגמרא, תנה בארץ ישראל קאי דזרה ברישה ועדר קרבה. התנה הוא נמצא בארץ ישראל. בואו נגיד לכם משהו. אין אף תנה בעולם שלא נמצא בארץ ישראל. אחד התנאים הכי בסיסיים לתנה שהוא בארץ ישראל. כי הוא קוראו לו רבי. אין תנה שלא קוראו רבי. רבי פירושו דבר שסמכו אותו. בבבל קוראו לו רב. רב זירה. הוא עולה לארץ ישראל, הוא נהיה רבי זירה. זה המורה. כל התנאים, אז מה זה תנה בארץ? אני יודע שתנה בארץ ישראל קאי. כל התנאים היו בארץ ישראל. אז מה זה תנה בארץ ישראל קאי? שיש אדמה קשה בארץ ישראל, ולכן צריך לחרוש פעמיים. חורשים ואז זורעים, ואז חורשים עוד פעם, והחרישה השנייה מבליעה את הזרעים באדמה. אבל מי מדבר על ארץ ישראל? למה זה מעניין אותי איפה התנה היה? אני מדבר על המדבר. הרי זרעו וחרשו במדבר, באדמה, אין, במדבר אין אדמה קשה. זאת אומרת, זה לא רואה. תגיד, במדבר הייתה אדמה קשה. במדבר היה קודם חורש ואחרי זה זורע, והתנא הופך את הסדר, אבל זו רק ההתחלה. יש בזה הרבה הרבה דוגמאות ש... שוב אני אדלג. המרקד אומרת הגמרא, שוב שורה כמעט סוף עמוד, כמעט סוף עמוד ב', היינו זורע, היינו בורר, היינו מרקד, שלושת האבות האלה עושים אותו דבר, מפרידים פסולת מאוכל רק בצורה שונה. הבא עבירה ודאמרו תרבה וקומיל דדאביה ממשכן אף אגב דהית דדאמיה לה חשיב. הולכים לפי המשכן, ואז הגמרא אומרת, אם הולכים לפי המשכן, ולכשב נמי קוטש. אומר רש"י, קוטש חיטין במכתשת להסיר קליפתם, דאבי במקדש, בסממנים. מלאכת קוטש ומלאכת דש, זה אותה מלאכה. אתם יודעים מה זה אבות ותולדות. אבות ותולדות, כל האבות הן רק דוגמאות. מלאכת זורע, זה לא לזרוע. זה גם קוץ, זה גם נוטע, וגם מבריך, וגם מרקי, וגם זומר על מנת... לשבח את העץ. כל זה זורע. למה? כי מה מלאכת זורע? מלאכת זורע, הרעיון שלה, הכוונה שלה, זה לייצר גידול של צמח מהאדמה. בסדר, לא נכנס לידוקות בגדול. איך עושים את זה? אפשר לעשות עם נטיעה, עם הברכה, עם זריעה. אתה לוקח דוגמה אחת, ואת הדוגמה הזאת קורא אב. אין הבדל הלכתי בין אב לתולדה. זה רק דרך אחרת לייצר את אותה מלאכה. אז הגמרא אומרת, למה לא כתוב קוטש? במשכן היה קוטש, במשכן לא היה דש. כי דש זה בחיטים. אבל במשכן לא היו חיטים. במשכן היו סממנים. זאת אומרת, גידלו כל מיני צמחים מהצמחים האלה הפיקו את הצבעים שאיתם היה צריך לצבוע במשכן. אז היה צריך לכתוב קוטש. לכשב נמי קוטש, אמר הבעיה שכן, אני אוכל פיתו בלא קטישה. אפשר להכין לחם בלי קטישה. אי אפשר להכין לחם בלי דישה. אפשר להכין לחם בלי קטישה. אני קורא ברשי, לכשב נמי קוטש, יש לכם בעניין דמוד א', לכשב נמי קוטש, שחיתים מכתשת לעשה קליפתם, דעה ובמקדש מסממנים. אל עליו משום דדם אל הדש, לא חשיב לה, דענה ממפרקה מלבושי. מה זה דש? דש זה לפרק את הלבוש, את הקליפה המיותרת. יש קליפה מיותרת שלא צריך אותה, אז כשאתה תולש את זה, זה נקרא דש. דש וקוטש זה אותו דבר. דש זה חיטים, כי יש טכניקה אחרת, איך עושים את זה עם חיטים, ויש טכניקה אחרת, איך עושים את זה עם, פירות שעושים עם צבעים. אומרת הגמרא שכן, אומר רשי, שכן אני אוכל פיתו בלא קטישה, לכך, לכן, אף על גב דאבי במקדש, ואב מלאכה היא, כיוון דתן על הדש, לא, דש, לא תן עלה. זאת אומרת, במשכן לא היה דש. מה היה במשכן? קוטש. אבל קוטש לא מסתדר. למה? כי בסידור הדפת, זה מה שהגמרא תגיד עוד פעם, נכון? יש חלוקה במשכן. 11 המלאכות הראשונות זה סידור הדפת. זאת אומרת, ככה מכינים לחם. בשביל להכין לחם אתה צריך מה? זורח, הורש, קוצר, מאמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה. אתה צריך 11 מלאכות. וככה, בסוף, בסוף הסדרה של 11 המלאכות האלה יש לחם. וזה אפשר לעשות בלי קוטש. במשכן לא היה דש, במשכן היה קוטש. אין הבדל הלכתי בין דש לקוטש, זה אותו רעיון, נכון? לפרק את הקליפה המיותרת. אבל המשנה החליטה, ככה בעצם כתוב בגמרא, לא ללכת לפי מה שהיה במשכן. מאיפה לומדים את המלאכות? אני אגיד את זה כמה פעמים. מהמשכן. איך מסדרים את זה? המשנה סדרה בסדר אחר, ורואים את זה. בואו נראה בעין דל דמות ב'. יש לזה הרבה דוגמאות. אתם תחזיקו מעמד קצת. קשירה במשכן איכי אהבה. 2, 4, 6, 8, 9 שורות מלמטה. יש אב מלאכה קושר מתיר, הגמרא שואלת. קשירה במשכן איכן אבי, אמר רבא שכן קושרים בהתיודות האוהלים. הגמרא דוחה את זה, הוא קושר מנת להתירו, זה לא קושר בשביל לקשור, כי אוהלים קושרים מפרקים. אלא אמר רבא שכן אורגי יריות שנפסקה להם נימה קושרים אותה. אמר לרבא תוחץ את הקושר, מתיר מייקה למימה, זאת אומרת קושר וגם מתיר. איפה יש מתיר במשכן? וכי תימא די מתרמה לתרי חוטי קיטרי בעד העדד ישר אחד וקטר אחד, אני אסביר. כשהורגים בעד, אז צריך חוטים מאוד מאוד ארוכים, שהורגים אותם בשתי ובערב, ואז כשמגיעים לסוף חוזרים בחזרה, מגיעים לסוף חוזרים בחזרה. עכשיו החוטים שלהם זה לא כמו החוטים שלהם, לפעמים היה קשר בחוט. אז יש קשר בחוט לא נורא, זה קשר כזה קטן, לא שמים לב. יש איזו בליטה קטנה בחוט. ממשיכים, אבל לפעמים החוט שהלך עד לסוף וחזר, בדיוק חזר לאותו מקום, עוד פעם נגמר, והיה צריך לקשור שני קשרים. נכון? ורק שיש שני קשרים אחד ליד השני, זה לא, זה בולט, זה לא יפה. אז מה עושים? אז דוקחים את החוט הזה וזורקים אותו החוצה. אחרי שגמרת את הבד, רואים איזה חור קטן, זה, הבד מחזיק מעמד, כי יש מלא מצד ימין, מלא מצד שמאל. אז איפה התירו קשרים? איפה התירו קשרים? כששני קשרים נזדמנו אחד ליד השני, אז זה מאוד כיער. זה היה בד כזה עם בליטה לא נעימה. אז זרקו את זה. בסדר? ככה גם הוא אומר. די מתרם, אם מזדמנים. תרי חוט הקיטרי, שני חוטים קשורים. ועד העדדה, שער אחד, מורידים את הקשר וזורקים אותו. אומרת הגמרא, אשתה לפני מלך בשר ודם, אין עושים כן, לפני מלך מלכי המלכים עושים כן. זה בסדר, אפשר בוש חולצה, אבל זה לא חולצה מלכותית, זה לא חולצה יפה, שבאמצע החולצה יש כזה חוט שתלשנו אותו, יש כזה חור כזה קטן. אז לפני המשכן, אלא אמר רב אביתמר רבי אילאי שכן צדה חילזון קושר ומתירים. באמת קושר ומתיר בכלל לא היה במשכן ביריות. איפה היה קושר ומתיר במשכן? בצדה חילזון. איך היו צדים חילזון? היו צדים חילזון עם רשתות. כשאתה עושה רשתות, אתה צריך להגדיל אותם, להקטין אותם. ואז, לפי הצורה של הרשת, קשרו ותראו. אני אנסה להסביר עוד פעם. בואו נחזור למשנה, ואז תראו למה דיברתי קשיר ומתיר. במשנה יש 39 מלאכות, אומר הגרא, וכל מי שרואה את המשנה מבין את הגרא, שמתחלקים לארבע קבוצות. הקבוצה הראשונה היא מאוד מאוד ברורה. 11 המלאכות הראשונות הם לחם. נכון? בסוף, לש, אופה, אופה נהיה לחם. בסדר? קבוצת המלאכות השניות, מה קורה איתה? תספרו 13 מלאכות, גוזז את הצמר, ללא מרצור, צוות, עובד מנסך, מה עושים, מה קורה בסוף 13 המלאכות הבאות? זה 13 מלאכות שאתה גוזל את הצמר מהבהמה, ובסוף יש לך בגד. בסדר? תסתכלו במשנה, רואים את זה בסוף, כשם קורא מעט לתפורת, הקבוצה השלישית מתחילה בצד צבי. ספרו 9 מלאכות צד צבי, מה קורה כשמישהו צד צבי, זה התהליך הראשון, מסיימים סדרה של 9 מלאכות, ואז מה יוצא? אור זה הרבה פחות מ9 מלאכות. תקרא, תספור 9, צד צבי, שוחתו, מפשיטו, מולכו, מאבד את אורכו, מחכו, מחתכו, כותב שתי אותיות, ומוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. נכון, צדים צבי, צדים צבי, שוחטים אותו, מפשיטים אותו, את האור שלו, אחרי זה מלאכות שמאבדים את האור הזה, בסוף מה עושים עם האור הזה? כותבים עליו. נכון? קלף. קלף מאור של צבי. אנחנו, אין לנו כל כך קלף מאור של צבי, זה גם חיה מוגנת וגם נדיר, אבל בגמרא משהו שהקלף הכי טוב לספר תורה זה אור של צבי, אתם זוכרים בסוף הכתובות, בדף קובדל דיה שתי מריבות, רבים שם, מי עשה שלא תשתכח תורה מישראל? ובחיה אומר שהוא היה צד צבעים ופושט להם את האורות וכותב על האורות את ספרי התורה ומלמד ילדים בכל מקום ומקום, דווקא אורות של צבעים. אז צד צבי, אתם יודעים שצד צבי לא היה במשכן צבעים, אתם זוכרים, נכון? לא צדו צבעים במשכן בכלל. לא היה, שום דבר לא נעשה מצבעים במשכן. זה כתוב על רשי במשנה, רשי בדף הגין אומר את זה. צד צבי וכל מלאכת אורו נוהגים בתחשים למשכן באורותיהם. היה עיבוד אורות, אבל לא, 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 לא צבי. אורות של תחשים, עשו מזה את העירות של המשכן. אורות אלים מאודמים. אבל בכל אופן זה הקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית זה צבי, 9 מלאכות, שבסוף מה יוצא מהם? יוצא מהם ספר. אולי ספר תורה, אולי ספר. כותבים ומוחקים, מוחקים כי טעית. אתה לא סתם מוחק, מוחק בשביל לכתוב יותר טוב. ובסוף נשארו לנו, 11, 13, 9, נשארו לנו, אנחנו כבר ב-33, יש בסוף עוד 6 מלאכות או 6 מלאכות נשארו. זה בונה, סותר, מחבר, מבהיר, מכה פטיש ומוציא מרשות לרשות. מהמלאכות האלה אפשר לעשות קבוצה, יש קבוצה, אין קבוצה, את המלאכות האלה נשאיר בסוף. המשנה מסודרת בסדר מאוד מאוד ברור, נכון? יש פה 3 בעלי מלאכה, יש עיקר שמכין לחם, יש רועה צאן שמכין בגד, ויש צייד שמכין ספרים. נכון זה? בסוף, אם ניקח, המשנה ארגנה את זה. היא לא שפכה עלינו הרמה של מלאכות. ארגנה את זה, עוד, אני עוזב את 6 המלאכות האחרונות לסוף. ארגנה את 33 המלאכות הראשונות ב3 קבוצות, היא לקחה, היא יכלה לארגן את זה אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה בטוח לא לפי המשכן, אתם מבינים? ממש לא לפי המשכן. ואם נראה עכשיו את רשי במשנה בע"ג עמוד א', הוא אומר את זה כמה וכמה פעמים, שזה לא היה במשכן. מה לא היה במשכן? האופה. הכי קריטי. יש לכם את רשי במשנה? לא אוהב במשכן, זה לא שייך לפת, פת לא שייך מלחם במשכן. לא היה לחם במשכן, לא אפו לחם במשכן. כמעט לכל הראשונים, אני חייב להגיד. בהגלמה להגלה איתנו מביא שיטת גאונים, שלומדים לא רק ממלאכת המשכן, אלא גם ממלאכת הקורבנות. אנחנו בפשטות כמעט כל הראשונים לומדים מאיך בנו את המשכן. יש שיטה בגאונים, גם מהקורבנות, ובקורבנות היו מנחות, שם היו אופים. אז זה לא קשה, אבל נראה שלי כל הראשונים, כמעט כל הראשונים שאנחנו מכירים, מבינים שלומדים איך בנו את המשכן, במשכן לא עפו. לא עפו שום דבר. אז למה, אז רשי אומר, איפה? האופה לא עבר במשכן, דולה שם הפת לא שחם מלך למשכן. אבל כולו כמה הייתה ובסמים של צוות חלת, והרגמן ותולעת שני. ובגמרה פריך, בואו נראה את השאלה של הגמרה. השאלה של הגמרה היא בדף הידיד עמוד א', שורה שישית. בסדר? הגענו כבר לידיד עמוד א' בסדר בוקר? לא נורא, פשט הגמרא, גם שלא. והלש והאופה, אמר רב פאפה, שווה קטן ידידן בישול סמין דעה במשכה מלכת אופה? לא היה אופה. אופה ומבשל זה אותו אב מלאכה. יש פה אותו עיקרון. מבחינת המלאכה, שוב, מלאכה יש רעיון מופשט. הגדרה מופשטת. מלבישים את ההגדרה המופשטת הזאת על מלאכה מעשית שמממש את ההגדרה המופשטת. למשל, מבשל. מבשל, הבעיה בלבשל זה לשנות חומר בעזרת חום. לשנות את הצורה, את המבנה, את המרקם של החומר בעזרת חום. בעזרת אש כנראה, בסדר? נלמד זה פרק שלישי. אש, סוגי חום אחרים זה מחלוקות, תלמדו את זה בעזרת השם בפרק שלישי. אבל אין הבדל אם אתה עושה את זה על סממנים או אתה עושה את זה על פת. אין זה הבדל אם אתה מבשל או אופה. זה לא משנה, זה אותו עיקרון. אתה יכול לבשל, אתה יכול לאפות, אתה יכול להתיך, או אתה יכול לתגן, מה זה משנה? זה אותו עיקרון. כמו שאין הבדל אם אתה זורע או נוטע, אם אתה זורע מלפפונים או גויבות, מה זה משנה? זה אותו עיקרון. העיקרון המופשט של לשנות חומר בעזרת אש. אז יש מבשל ויש אופה. אומר הפאפה, למה אתה כותב אופה? הרי הדוגמה שהייתה במשכן היא מבשל. מה בישנו במשכן? את הצבעים, סמנים זה צבעים. זה צמחים כאלה שיש להם צבע, כדי ליצור צבע, היו מבשלים את זה הרבה הרבה שעות ביורה, ואז המים היו קולטים את הצבע מהצמח, והמים האלה היו החומר שאיתו צובעים. אז זה מה שהפאפה שואל, אומרת הגמרא, תנא דידן סידורא דבת נקת. באמת, התנא התעלם מהמשכן, נכון? נכון? שימו לב, הוא לא רק לא לפי סדר המשכן, סדר המשכן הוא שונה לגמרי. סדר המשכן זה קודם חורש ואחרי זה זורע. סדר המשכן לא צדו צבי, מצידה צבי קפצי, נכון? מה צדו במשכן? צדו במשכן את החילזון עם הרשתות האלה. או צדו במשכן את התחשים, יכול להיות שצדו במשכן את התחשים, יכול להיות שלא צדו. אלים למשל, אלים לא צריך לצוד, למה? כי אלים זה כבשים, הם אצלך בבית, זה לא נחשב צד. צד זה רק חיית בר. תחשים אולי כנראה שצדו את החילזון. במשכן זה לא הסדר של המשכן, ממש לא. במשכן העיקר לא הכין לחם. מה העיקר הכין במשכן? מה? בעיקר בדים, נכון? רוב הבדים שבמשכן היו בוץ, שש, פשטן. חלק גדול מאוד מהבדים שבמשכן באו מהצומח. מעט מהחוטים, אולי בבגדי הכהנים יותר, גם שם היה פשטן, הם באו מהצמר. הם באו מהצמר. אם באמת נגיד כן, כנראה שגם עשיית הבגדים היא חלק מעשיית המשכן. אז הזורע, החורה, הזורע, הקוצר מאמר, זה היה במשכן, זה לא היה בפת. זה לא היה בפת. יכול להיות שלא היה אוכל בכלל במשכן. אז איזה דוגמאות כבר ראינו? אני אלך לפי הסדר של הגמרא, ואז אני יודע יותר איזה דוגמאות ראינו. אמרתי שהיינו בקושר ומתיר. נכון? אז אמרנו שלא עשו את זה במשכן. עוד פעם, איפה קושר ומתיר מופיעים אצלנו במשנה? כשעושים בדים, נכון? מי עושה בדים? הרועה הצום. גוזר את הצום למנוע מצום, בסוף זה קושר ומתיר. נכון, כשעושים בדים, אז קושרים ומתירים. אבל במשכן, איפה היה קושר ומתיר? מה הגמרא אומרת? כשצעדו חלזונות. יש סדרת מלאכות במשנה שקשורה לצייד, נכון? הצד צבי שוכן ומשור. אבל המשנה לא כתבה כושר ומתיר איפה שזה במשכן בצד, בצייד. היא שמה את זה אחר, היא שמה בבדים. למרות שבבדים של המשכן לא קשרו והתירו. כי לפני מלך בשר ואדם לא עושים ככה. בטח שלא עשו ככה לפני מלך המלכים. נכון? אנחנו ממשיכים, זה יותר מסבך. המלאכה האחרונה בדף עין ד', הקורא על מנת לתפור. אומרת הגמרא, קריאה במשכן מיאבה? איפה הייתה קריאה במשכן? רבא ורבי זרע דאמרי תרווה שכן יריעה שנפל בדרנה קוראים אותה ותופרים אותה. אם יריעה שנפל בדרנה, אומר רשי, דרנה תולעת. הוא מנקבת בו נקב קטן ועגול וצריך לקרוא למטה או למעלה את הנקב שלא תהיה תפירה עשויה קמטים קוטים. עשו בד מאוד מאוד יקר, אז זה הרבה כזה, ופתאום בד תולעת ועשתה חור קטן. אז זה לא יפה להשאיר את התולעת עם החור. קוראים את מגדילים את החור, ועד שמגדילים את החור זה מותחים את זה ואז תופרים את זה. איפה הייתה תפירה, איפה הייתה קוראה במשכן, אנחנו צריכים לקרוא כדי לתפור את זה ישר, כשאתה מותח את זה יותר גדול, זה נהיה ישר. תוסות אומר תימה לרי, אתם רואים תוסות בתחילת דף עמוד א', תימה לרי. דברי שהורג, אמרים לנו קוראה על מנת לתפור שתי תפירות, איך היא משכחת לה? זה, הגמרא שואלת אותה שאלה שואלים פה. לא, פה שואלים, פה הם שואלים איפה היה קוראה בכלל. אבל זה לא כל קוראה, כי זה קוראה של שתי תפירות. איפה היה במשכן קוראה על מנת לתפור שתי תפירות? ומשני דאביד כקיסטה. מה זה קיסטה? קיסטה זה כשהורגים בגד, לנו יש שם מחשבים, כל הנולים הם מוחשבים ואין שם שום בעיות. כשהורגים את זה ידנית, אז לפעמים נוצר איזה מין בליטה כזאת בבד, כמו כיס כזה קטן. לא הרגו את זה מטויק, ויש איזה כיסון קטן כזה, משהו קטן. ואז מה עושים עם הכיס הזה? חותכים אותו, קוראים אותו, לחתוך בד זה נקרא לקרוא, ותופרים ישר. ואז לא רואים את הכיס הזה, הכיס נעלם. והוא אומר רי, אז מה תאימה לרי? ששם כתוב שקורא מנת לתפור זה בקיסטה, ופה כתוב שזה בדרנה. תחליטו, מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה ממדרנה, דרנה זה התולעת שעושה חור, וקיסטה שנהיה מין כובע זה קטן. והוא אומר רי, במשכן היו אומנים ביותר, והיו נזרים שלא עושים כקיסטה. לא לקחו אומנים, לא לקחו אנשים לא מקצועיים. במשכן לקחו את האנשים הכי מקצועיים, ולכן מעולם לא היה במשכן כיסתא, לא היה צריך לעשות את מה שכתוב בתחילת פרק ההורג. ואתם לא כאמר שנפל בדרנה, דנקה דשכיח תפי. אומרי, אתם יודעים למה בגמרא בהורג לא דיברנו על, למה פה לא מדברים על כיסתא? כי במשכן לא היה כיסתות. כי במשכן היו מאוד מקצועיים, לכן במקום לכתוב כיסתות כתבנו דרנה. בסדר? מה היה במשכן באמת? כיסתות או דרנה? היה דרנה, לכאורה, נכון? בואו נמשיך בתוספות. ועוד דעתם באו להשכוך את קוריאה על מנת לתפור שתי תפירות, ותו לא. פה אנחנו שואלים איפה בכלל היה קוריאה. בפרק ההורג אנחנו שואלים איפה קוריאה ששתי תפירות, וזהו, לא יותר משתי תפירות. ויריעה שנפל בדרנה צריך לקוריאה מתחילתה ועד סופה, ויש בה כמה תפירות. בעצם התשובה פה, הגמרא, שיריעה שנפל בדרנה, היא תשובה שלא מתאימה. למה היא תשובה שלא מתאימה? כי יריעה שנפל בדרנה צריך הרבה יותר משתי תפירות. הרי צריך להגדיל את החור. כיסתא זה רק אתה חותך את הכיסתא הקטנה הזאת, תופר אותה. דרנה אתה צריך להגדיל מאוד את החור, ואז לתפור, צריך הרבה תפירות. אבל אנחנו מחייבים רק על שתי תפירות. ויריעה שנפל בדרנה צריך לקוריאה מתחילתה ועד סופה, ויש בה כמה תפירות. ואף אחד זה שאתה לא משכחת במשכן מנת לתפור שתי תפירות ותו לא. סברה עוד משתי תפירות, אבל דבר חשוב. אז באמת, לא היה במשכן קוריאה על מנת לתפור שתי תפירות. כי זה רק כיסתא ולא דרנה. בסדר, מי שהייתי איתי, מי שלא הייתי, רק ידע את המסקנה. המסקנה היא שפה המשנה כותבת קוריאה על מנת לתפור שתי תפירות, למרות שבמשכן לא הייתה שום דוגמה שקוריאה על מנת לתפור שתי תפירות. כי המשנה פה לא מדברת על המשכן. המשנה פה מדברת על בדים רגילים, ובדים רגילים, כשאתה עושה בגד רגיל, אתה לא מומחה כמו האורגים של המשכן, ולכן לך כן יוצא כיסתות, וכיסתות שתי תפירות. אז גם מלאכת קוריאה היא לא לפי המשכן, היא לפי הדוגמאות של סדר המשנה. אמרתי, הלאה, אנחנו מדברים על הצד צבי, באמצע עיני עמוד א', הצד חילזון, אין צדה צבי במשכן, צד הוא חילזון, במשנה זה לא כתוב, אחרי זה הגמרא אומרת, שוחתו, שורה שלישית מלמטה, הנה עמוד א', הצד את הצבי השוחתו, שוחט משום מי חייב, למה שוחט חייב? איזה מלאכה זאת? מה הבעיה לשחוט בשבת? איזה אף מלאכה עברתי? מה זה משום חי? חייב משום שוחט. לא פרוש משום מי חייב. זאת אומרת, מה עשית בשחטה? מה עשית? כאילו, מה שכתוב שוחט? אבל הגמרא אומרת אחרת. רב אמר משום צובע, ושמואל אמר משום מטילת נשמה. למה הם שואלים את זה? משום שבמשכן לא שחטו, אמרתי לכם. במשכן לא שחטו שום דבר. לא היה צריך לשחוט שום דבר. רש"י, שוחט משום מי מחייב, רש"י אחרון בעמוד עין א' עמוד א', שחיטה במלאכת המשכן איך ומה יבידתה. אם מאורות אלים ומודמים, למה לא בשחיטה? וחניקה נמיסגה. אין מלאכת שוחט, יש מלאכת להרוג. היה צריך להרוג בעלי חיים במשכן. היה צריך להרוג את החילזון כדי להוציא ממנו את הדם. היה צריך את האורות של הדחשים, כנראה הם צריכים למות קודם. אבל לא צריך שחיטה. בשביל מה שחיטה? אפשר לעשות בהרבה צורות אחרות. לכן הגמרא אומרת, מה עשית כששחטת? והיא אומרת שתי תשובות, או משום צובע, או משום נטילת נשמה. נטילת נשמה זה להרוג. תהפכו לעין אל עמוד ב', אומרת הגמרא, משום צובע אין משום נטילת נשמה. לא, מה, אתה לא הורג אותו? אימא אף משום צובע, ואז רב אומר משפט מפתיע, אמר רב, מילתא דאמרי, אימא במילתא. אמרתי צובע, אני צריך להסביר. דלא ליתו דרי בתרי ולכחו עליי. אחרי את הדורות הבאים יצחקו עליי. יגידו, מה צובע? מה זה קשור צובע? מאיפה ההמצאה הזאת? הוא אומר, אתם לא תבינו אותי. צובע במי ניחלה? למה? מה זה קשור? נכון, כשמישהו צובע, מישהו שוחט, אז כל הצוואר של הבמה נהיה אדום. אבל זה לא מה שרצית, זה לא מעניין אותך. למה שתתחייב על זה? ניחא דלית וסבית השחיטה דמה, כי איך ידלחזו האינשי ולתו איזה בנמני. שוחט רוצה שכל בית השחיטה יהיה צבוע באדום. זה לא בלת ברירה. למה שאנשים יבואו לקנות? למה שאנשים יבואו לקנות? אומר רש"י, כי איך ידנך זה אינשה שנשחטה היום ונטו וזה דם, מזהים מהר מאוד לפני כמה דקות זה היה. הצבע של הדם משתנה מאוד מאוד לצבע של שריטה. ולכן, מי ששוחט הוא מעוניין שהדם יישאר ויצבע את הצבא, ואז אנשים יראו שהבשר טרי. בסדר? אלא מה, שלמה זה לא קשור? לא קשור למשכן, נכון, לא קשור למשכן. כי במשכן גם ישחטו את התחילזון ואת האורות אלים, אף אחד לא שחט אותם בשביל לאכול אותם, ואף אחד לא היה צריך להראות לאף אחד שהבשר הזה טרי. אז זה לא קשור. אז עוד פעם, כל המתת המלאכות, מאיפה הם הגיעו? העקרונות שמאיפה הגיעו מהמשכן. אבל כשאתה לא רוצה ללמד אותנו, הוא משנה את כל הסדר. הוא משנה לגמרי את הסדר. הוא עושה סדר שהוא לא קשור למשכן. אפילו משנה במקום מבשל אופה, במקום קוטש, הוא כותב דש, ואיכשהו סידר אותם, היו בדים במשכן. היו בדים, אבל היית נותן בצורה אחרת. אני אמרתי שמי עושה בדים במשכן, רועה הצאן עושה בדים, נכון? לא נכון. את רוב הבדים במשכן העיקר עשה. העיקר א', י', כ', ר', כן? הם שינו את הכל. שחטו דברים במשכן, אבל מי ששחט דברים במשכן זה לא מי שעשה את הבגד. מי שעשה דברים אחרים. אז המשנה מתעלמת בכלל מהמשכן ועושה סדר אחר. בואו נתבונן עכשיו בסדר של המשנה, בסדר? יש פה, עוד בלי החלק האחרון, אני משאיר את שיש את המלאכות האחרונות לאחר כך. נראה מה נספיק היום. יש פה שלושה בעלי מלאכה שמייצרים שלושה מוצרים. העיקר מצמיח לנו לחם, נכון? רועה הצאן מכין לנו בד, אולי בגד, והצייד מכין לנו ספר תורה. שימו לב שהמשנה יש לה איזה רציונל כזה, יש פה שלושה מוצרים. איזה מוצר יותר מה הרמה שלו? בוא נאמר, לחם זה מוצר מאוד קיומי. לחם זה אוכל. אוכל גם בעלי חיים אוכלים. בעלי חיים אוכלים אוכל לא מעובד. יש י' א' מלאכות שאנחנו בניגוד בעלי חיים לא זורעים, לא חורשים, לא קוצרים, לא מאמרים, לא לשים, לא עפים. את כל המלאכות על בעלי חיים לא עושים. בעלי חיים אוכלים את האוכל מהטבע. נכון, דיברנו על זה בשיעור תפארת ישראל, שיעור ג'. בעלי חיים אוכלים מהטבע כמו שהוא. לא מעבדים, לא מבשנים אוכל בעלי חיים. הם אוכלים את הטבע כמו שהוא. אבל עצם האוכל זה בגלל שיש לנו בשר. באוכל אנחנו שותפים לבעלי החיים, אנחנו שותפים לחרקים, אנחנו צריכים לאכול. אלא מה שאנחנו צריכים גם שכל, צריכים גם מלאכות כדי לשנות את האוכל. אבל זה משהו ברמה הכי בסיסית, הכי קיומית, נכון? כן. השלב הבא זה בגדים. בגדים זה, אין אצל בעלי חיים בגדים. בגדים זה גם כיכר לנו, אז גם כי אנחנו רוצים להיות צנועים. בגדים זה איזה משהו שמבדיל בין אדם לבעלי חיים, נכון? הרמה השלישית היא הרמה הכי גבוהה, ספר, כותבים, מוחקים. זה לא רק לא שייך לבעלי חיים. זה לא שבעלי חיים לא לובשים בגדים. זה לא קשור. בעלי חיים, תביא להם ספר, הם יאכלו אותו. זה בכלל לא קשור למוח שלהם. אוכל אפשר לתת לבעלי חיים, גם בגדים אפשר לתת לבעלי חיים. זה מצחיק. זה מגוחך לפעמים להביש בעלי חיים בבגדים. אבל זה מחמם אותם. אבל ספר הוא לא קשור. זאת אומרת, המוצר שהקבוצה הראשונה הוא מוצר הכי בסיסי, הכי נמוך. על גבי זה יש מוצר יותר גבוה, בגד, קשור יותר לצלם אלוקים, לאדם. ועל גבי יש מוצר עוד יותר גבוה, ספר. ספר קשור לתבונה, לנשמה, לשכל, ליכולת לדבר, לכתוב זה. לכתוב! במשכן איפה כתבו אותיות? במשכן כתבו אותיות על הקרשים. לא כתבו על האור של הצבי בכלל. במשכן סימנו איזה קרש עומד ליד קרש, כי יש כל מיני בליטות וכל מיני, אז סימנו שני קרשים כדי מקום אחד. המשנה, זה היה במלאכות האחרונות היה צריך להיות. לא, המשנה סדרה את זה שוב, זה אני רק מכה בפטיש, תסתכלו בדף קוף בית עמוד בית. זה רק דוגמה אחרונה, כי נזכרתי בה עכשיו ולא ניקח לכם אותה. המלאכה הכמעט אחרונה במשנה זה מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש אומר רש"י, קוף בית עמוד א' למעלה? המשנה מזכירה מכה פטיש, אומר רש"י, המכה פטיש, שורה רביעית ברש"י, גם הוא באבות מלאכה, והוא בלעז פיק. מה זה פיק? שמפוצץ בו את האבן מן הסלע לאחר שחצב את האבן סביב, הוא מבדיל מן ההר קצת, הוא מכה בפטיש מכה גדולה והיא מפרקת ונופלת. כשאדם חוצב אבן, אז חופרים מסביב, 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 עד שנשאר יחסית חתיכה קטנה שבה הסלע עדיין מחובר האבן מחוברת לסלע, ואז לוקחים מכה, נותנים בומבה, נותנים פיק, ואז הסלע משתחרר מהצוק, זה אבן נופל. זה מה שרש"י הסביר. נותנים מכה בפטיש, מכה גדולה, והיא מתפרקת ונופלת, זהו גמר מלאכה של חוצבי אבן, וכל הגומר בשבת מלאכת תולדה, מכה פטיש. הוא אומר תוספות, פרש בקונטרס, תוספות דיברו מתחיל מכה פטיש, שמפוצץ בו את הסלע לאחר שחצבה, דה נראה לרי. לא נראה לרי זה מכה פטיש, למה? דה במשכן לא היה בבניין אבנים. לא היו אבנים במשכן. אני לא מדבר על המקדש של שלמה. המשכן לא היה עשוי מדומם, המשכן היה עשוי רק מחי ומצומח. מבדים, מצמר, מאורות ומצמחים. עצי שיטים. אז לא הייתה שום הכאה בפטיש באבנים במשכן, אומר תוספות. לא היו. אז מה אומר רי? ולא שווי קטנה גמר מלאכה דקלים, דו המשכן, נקד מכה פטיש דאפן, דו המשכן, נראה לרי, דהי מכה פטיש, היינו מקוש האחרון שמכה לכלי בשעת גמר המלאכה. כשמישהו מכה פטיש, אז המכה האחרונה הוא נותן עם פטיש. אנחנו לא יודעים בכלל אם היה פטיש במשכן. הגיוני יותר שלא היה פטיש במשכן. למה לא היה פטיש במשכן? כי אסור להשתמש בברזל כשפונים את המשכן, נכון? וכל המקבות לא נשמע בבית בהיבנותו. כך כתוב כששלמה בונה, מאבן הוא בונה את בית המקדש. אז הפסוקים אומרים שגם אז לא שמעו אבנים. אז איך חתכו את האבנים? יש גמרא בגיטין, פלאית כזו, הייתה תולעת שמיר. שמעתם תולעת שמיר שהיא זוחלת? וכשהיא זוחלת, האבנים נחתכות. האבנים נבקעות. אבל לא תניף חרבך עליך וחללתיה. אסור לבנות בבית מקדש עם אבנים. בגלל שזה עם ברזל. אנחנו לא רוצים ברזל במשכן. ברזל נברא כדי לקצר ימים, ומזבח נברא כדי להאריך ימים. כל הרעיון של בית המקדש זה שלום ואורך ימים, וכל הרעיון של ברזל זה מוות, אז אין ברזל במשכן. לא היה, לא יקו בפטיש במשכן. זה לא משנה. יש הגדרה למכה פטיש. מכה פטיש זה דוגמה. מה ההגדרה של מכה פטיש? תלמדו. יכול להיות זה גמר מלאכה, יכול להיות זה משהו מקצועי. יש כל מיני הגדרות שדברות בראשונים מה זה מכה פטיש, בעזרת השם בהמשך אם תגיעו. אבל, אז בטח שסיימו, למשל, סיימו את הסוף, הגימור, נניח, הגימור זה מכה פטיש, בסדר? בטח שעשו את זה במשכן. אני אדבר על המשנה. המשנה לוקחת דוגמה שבכלל לא הייתה. בעיקר אנחנו היום השיעור הזה, בעיקר לפי רש"י. דוגמה שבכלל לא הייתה במשכן. היא לא הייתה ולא נבראה. הרעיון היה, בדוגמה, המציאו דוגמה לגמרי, מכה פטיש. אז אני חוזר, משנה חילקה את זה לא רק לפי המשכן, אלא מנסה להבין את הסדר הפנימי שלה, והסדר הפנימי שלה שהעיקר עושה את המלאכה הכי פחותה, רואה הצום מלאכה יותר מתוחכמת, והציית המלאכה הכי משוכללת, נכון? בסדר מובן? כן. זה מובן? אני אמרתי כן. תעשו לי בפרצופים כן? שני ימים תודבים אני צריך. לפחות שניים עשו ככה עם הראש. בחיים, החיים הם לגמרי לא כמו המשכן. זאת אומרת, בהיסטוריה. בהיסטוריה האנושית זה בדיוק הפוך. במשנה, העיקר הוא הכי פרימיטיבי, הכי בסיסי. יותר משוכלל זה רועי הצאן, ויותר משוכלל זה הצייד. בהיסטוריה זה בדיוק הפוך. השלב הכי פרימיטיבי בהיסטוריה, אנחנו ציידים. בעלי החיים הם לא עיקרים ולא רועי צאן. בעלי החיים מה הם? ציידים. ציידים לקטים. בעלי החיים מסתובבים בעולם ומחפשים אוכל. אם זה צומח אז הם לוקטים אותו, ואם זה חי הם צדים אותו. אתה יכול להיות חיה ולהיות צייד מצוין. להיות אוסף גרגרים וכותף פירות מצוין. גם נמלים, נמלים לקטות. הרמה הכי פרימיטיבית של האנושות, הרמה הראשונית, עוד לא המצאנו שום מכשירים, עוד לא המצאנו שום ידע, עוד לא שום דבר. אספנו אוכל. אספנו אוכל ממש שהיה על פני האדמה. זה הרמה הכי 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 ראשונית. אחרי זה כשהתפתחנו, אז מה השלב הבא בהתפתחות האנושית? רועי צאן. למה רועי צאן זה התפתחות יותר? כי אתה כבר לא תלוי רק בטבע, במקרה תמצא, לא תמצא. הציידים על הקטים הם כל הזמן נדדו, כמו שבעלי חיים כל הזמן נודדים. כי בחורף אין פה, אז יש שם, ואין שם, ואין פה. אז כל הזמן אתה צריך לזוז מקום מקום, כמו שבעלי חיים. בטבע אני מתכוון כל הזמן זזים, כי זה לפי מזג האוויר. כשאני רואה, נהיינו רועי צאן, ואתה לא יודע, כן תמצא, לא תמצא, אתה לא יודע, אתה תלוי ב... כל זבוב חי ככה, כל זבוב הוא צייד לקט. באמת, אין לו תמיד צייד, אין לי שמיה. אחרי זה התפתחנו, נהיינו רועי צאן. רועי צאון זה לתפוס שליטה על חלק מהטבע. ליקטנו, לא גידלנו את הכבשים, לא כן גידל את הכבשים. אספנו לעצמנו בעלי חיים שיש בטבע, בעלי חיים שהם נוחים מאוד לשליטה, כבשים נוחים מאוד לשליטה, ולקחנו אותם איתנו. ואז גם אם לא היה אוכל בטבע, אז יכלנו לשחוט אותם. זה נתן הרבה יותר ביטחון, הרבה יותר שלווה, הרבה יותר רוגע בחיים. הם גם הביאו לנו צמר וגם חלב וגם גבינה וגם בשר. כי הם צריכים לאכול. השלב השלישי בהתפתחות האנושית זה המהפכה החקלאית, נכון? העיקר. העיקר זה שכלול הרבה הרבה יותר גדול. העיקר זה האדם נהיה אדון, האדם נהיה שליט על הטבע. כשגילינו את המהפכה החקלאית, מה הפירוש? גם לפני המהפכה החקלאית אכלנו הרבה צמחים. המהפכה החקלאית זה ככה ציון דרך בתולדות האנושות. משום שגילינו שיש צמחים שאתה מגדל אותם, אתה קובע לאדמה מה היא תגדל. אתה עוקר מהאדמה את כל הצמחים שאתה לא רוצה, ואתה מחליט, אתה לוקח איזה גידול, חיטה. הם החיטה זה בארץ ישראל, אתם יודעים, הרבה מהמצאות הפרה-היסטוריות, הרבה מהחידושים היו פה במרחב של ארץ ישראל, הרבה לפני אברהם אבינו. אברהם אבינו מגיע, כבר יש מזמן חיטה, ויש מזמן בעלי חיים, ביות של בעלי חיים. אבל החקלאות זה, אתה לוקח שאת האדמה תולש, ואתה מחליט, אתה זורע, אתה מחליט, והאדמה נותנת מספיק כזאת כמות של דגנים, שנשמרים כל החורף. ואז בחורף אתה לא צריך לנדוד, אתה יכול לגור באיזה מערה. יש לך ממגורות, מלאות חיטה מהקיץ שקצרת, ואז אתה לא צריך לא להיות צעד לקד, ואפילו לא להיות לו רועי צאן. רועי צאן הוא לא יכול לגור באותו מקום. רועי צאן, לך נע, ראה את שלום אחיך, רואים בשכם. יעקב מדבר עם יוסף, מאיפה יעקב שולח את יוסף? מפה. פה הבית של יעקב. הוא אומר ליוסף, האחים שלך הלכו לשכם, למה הם לא רואים צאן בחברון? כי בעונה הזאת של השנה, פה לא היה מראה, ושם כן היה מראה, אז הם צריכים ללכת עד שכם. הם צריכים לנדוד עד לשם. רועי צאן הוא נודד בעקבות העשב. הוא הרבה יותר בטוח, הוא הרבה יותר... מה יקרה אם הוא לא ימצא? אז מקסימום יאכל את אחת הכבשים. אבל הוא עדיין לא שליט, הוא עדיין לא ריבון, עדיין לא קבוע. וכשהייתה מהפכה חקלאית, אז האדם יכל להיות קבוע. הוא יכל לגור באיזה מערה, במקום קבוע, והיה לו מה לאכול, והוא לא היה צריך לחפש כל הזמן, ונוצר לו זמן פנוי. נוצר לו זמן פנוי, ומה שעושים כשנוצר זמן פנוי? הוא יכול לאסוף רכוש, הוא יכול אולי להתחיל לחשוב לכתוב ספרים. נוצר לו זמן פנוי, לא רק להישרוד, לא רק להילחם על הקיום כל הזמן, אלא גם לדאוג לרוח, למעבר. כשהתחילה המהפכה החקלאית, ואנשים התיישבו ונוצר להם זמן, אז הם התחילו לפתח פיתוחים תרבותיים. אתם יודעים, כשהיינו צעדים לקטים, אז מה הערכו שלנו? אתה יכול רק איזה תרמיל קטן, אתה לא יכול עכשיו לבנות כל מיני דברים כבדים ומשמעותיים. אתה זז כל יום למקום אחר. אבל כשאתה יש לך מהפכה החקלאית, אתה נמצא באותו מקום, אתה יכול להיות גבוה. אז לפי ההיגיון האנושי הרגיל, זה הפוך מסדר המשנה, נכון? העיקר היה צריך להמציא את הספר. גם כותבים על אורות. אפשר לכתוב על פפירוסים. היום אנחנו כותבים רק על צמחים. כל הנייר שלנו עשוי מהג'ונגלים לצערנו. באמת צריך לשמור על הנייר. אבל המשנה הייתה יכולה לכתוב שכותבים על ניירות. אבל המשנה הפכה את הרציונל, הפכה את הסדר ההיסטורי. מה היא לקחה? היא לוקחת את המדרגה הכי מפותחת של הטכנולוגיה, שזה עיקר, והיא מדביקה לו את הלחם. וזה הפוך מהמשנה גם, אתם מבינים? זה לא באופן מקרי, זה שונה, הפוך מהמשכן. המשנה הפוכה מהמשכן. היא מתעלמת לחלוטין ממה שקרה במשכן. היא משנה אבות. אחרי זה רועה צאן, שזה קצת יותר בסדר, זה הבגד, והצייד שבטבע הוא הכי פרימיטיבי, כי כל חתול הוא צייד, וכל עכבר הוא צייד, וכל עכביש הוא צייד, זה הכי, הוא הסופר, הוא הכותב לנו ספרים, אולי אפילו ספרי תורה. יש פה איזה היפוך של כל ה... של כל הסדר. כל זה כשאני עוד מחכה עם ששת המלאכות האחרונות. אז למה זה היפוך של כל הסדר? בואו נעשה לענות. תראו לי שלנו יש למתת אבות מלאכה. למתת, זה גימטריה טל. טל, זה אותם אותיות, נכון? יש לנו גלי טל. הגעתם לפרק שביעי, תתחילו לפתוח הרבה את הספר הגדול הזה של סרט שובר. של השם ישמול. גלי טל, טל זה... טל זה מילה יפה, טל זה, ותן טל ומטל ממך, טל של תחיית המתים, טל זה איזה ברכה כזאת, שפע כזה. זה מילה טובה, זה מילה יפה. טל של תחיית המתים, אני לא יודע אם יש איזה טל של תחיית המתים, אבל... אבל טל זה מילה של טוהר, טל זה מילה של עדינות, טל זה יש גזירה, גדעון ביקש שלא ירד טל על הגיזה, להראות סימן, אז הוא אומר לו, אין דבר כזה, טל זה דבר שלא נוגעים בו. אפילו בשביל סימנים אני לא מסכים... לא להוריד את הטל. אז טל היא מילה מאוד מאוד יפה. אבל מלאכות שבת, אפשר גם להפוך את הסדר, ואז יוצא לט, למתת. למתת בארמית זה כללה. אלמה דאית לטיה בארמית. והספרים היותר פנים שכתובים בארמית, אז כך אומרים, שכתוב שם על מלאכות שבת, זה כללות, בטח זה כללות. אם אתה מחלל שבת, אז אתה עושה דברים מקוללים. אז מה זה המלאכות האלה? מלאכות האלה הם טל, או מלאכות האלה הם כללה? אז אני חושב שהתשובה לזה היא שיש שני בבתים על המלאכות האלה. זה קצת ישתנה כשנגיע לששת המלאכות האחרונות, ובינתיים, כשנסיים את השיעור הזה באיזה דבר ברור, שיש לנו פסוק שאומר ככה, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת לה' אלוקיך לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך עבדך ובנך ובנתך ובנך אשר בשעריך, כי ששת ימים עשה השם את הארץ. אז אנחנו אוהבים לראות את ה... את האוהבים, הוא ככה הרגילים, מסכת שבת, אומרים, לא תעשה כל מלאכה, אתה ומנחה, חכו חכו, הפסוק לא מתחיל בגלל לא תעשה כל מלאכה. איך הפסוק מתחיל? ששת ימים תעשה מלאכה. זה סוג שנראה כמו מצוות עשה, נכון? יש מצוות עשה, לעבוד. מלאכות זה טל. מלאכות זה ברכה. לעבוד! ברוך השם. ההבדל בינינו לבין בעלי חיים, יש לנו שכל, יש לנו מוח אחר לגמרי, יש לנו יכולת מילולית אחרת לגמרי, ויש לנו כפות ידיים. לבעלי החיים אין כפות ידיים כמו שלנו. אם עושים הדמיה של קליפת המוח, לוקחים את החלקים בקליפת המוח שאחראים על פעולות בגוף ויוצרים אדם לפי זה, אז יהיה לנו פה ענק כזה, זאת אומרת, החלקים במוח שאחראים על דיבור זה ענק כזה, וגוף קטן קטן כזה, הרגליים נראות כמו שתי גפורים, וכפות ידיים ענקיות ענקיות, פה ענק וכפות ידיים ענקיות. רק כי כפות הידיים שלנו שונות מכל מה שיש בעולם הטבע. אין אף בעל חיים, יש, הם יודעים. קופים יודעים יותר טוב להוציא קינים. אבל זה כמעט הדבר האחרון. המוטוריקה העדינה, שהמוטוריקה הגסה שלנו, הידיים שלנו נבראו בהתאמה מלאה למוח שלנו. בעלי חיים לא צריכים ידיים שלנו. בעלי חיים צריכים פרסות בשביל לרוץ, הם צריכים לבעוט, הם צריכים להיאחז בעצים, והם צריכים כמעט כלום. אנחנו צריכים, מה אנחנו לא עושים? אנחנו כותבים וקוראים ומנגנים ומקלידים ומרתחים. כל המתת אבות מלאכה. בשביל לעשות כל המתת אבות מלאכה, יש מלאכות שאתה צריך מוטוריקה גסה, אתה צריך דברים מאוד עוצמתיים ומאוד חזקים, ויש דברים שאתה צריך עדינות, עדינות, וכפות הידיים שלנו, כפות הידיים שמבחינת המוח, בקצרת האצבעות, אם למישהו פעם עשו בדיקת דם בקצה האצבע, דקרו אותו, אז הוא רואה שזה הרבה יותר חמור מאשר מוצאים לך פה ליטר שלם של תרומה דם, אתה כמעט לא מרגיש את זה. אתה חוטף פה דקירה קטנה, אתה כאילו שאתה כוס יין אתה מגיב, משום שקצות האצבעות הם רוכשים אין סוף עצבים. המערכת מבחינה מוחית, מבחינה נוירולוגית, היא מאוד מאוד מופלאה. כפות הידיים שלנו הן יצירות ששוב, רק מוח אנושי צריך, רק מוח אנושי צריך לנגב בצנתר, והוא צריך השליטה הזאת בכל עשרת האצבעות. עכשיו זה הרבה מעבר, אתם יודעים מה עושים כפות ידיים. כל הטכנולוגיה, כפות ידיים טכנולוגיה. אז יש לנו למתת מלאכות, ויש ברוך הוא נתנו למתת מלאכות, ובשביל זה נבראנו, לעובדה ולשמרה. יש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שששת ימים תעשה מלאכה. יש ברוך הוא נתנו ברכה, והברכה הזאת מגיעה דרך תל המלאכות, זה תל, מלאכות זה תל, מלאכות זה חיים. יש ברוך הוא רוצה שנתקן עולם מלכות שדי. א', יש י' א' מלחודי סידור עד פת. אנחנו לא אוכלים כמו חיות אוכלים. אנחנו חייבים לטפל בזה. חייבים להפעיל את המוח ולהפעיל הרבה מלאכות. שיהיה לנו אוכל. בעלי חיים לא מפעילים את המוח. זה אינסטינקטי. וזה אוכל ברמה הבסיסית. אנחנו חייבים את המוח להפעיל את המוח כדי שיש לנו בגדים ויריות. חייבים להפעיל את המוח כדי שיהיה לנו ספרות. כדי שיהיה לנו ספרות של קודש. רק כמה וכמה. אנחנו עוד לא הגענו למהפכה החקלאית. עוד לא הגענו לתקופת הברזל. זה שייך מכה פטיש, מחבא ומבהיר. איפה היה מחבא ומבהיר? טוב, לחלק הזה אמרנו שאנחנו לא נכנסים. אז ביום חול, המלאכות האלה מסודרות, שכמה שאתה יותר פרימיטיבי, כמה שאתה פחות טכנולוגי, אתה יותר פרימיטיבי, אתה נוגע בדברים יותר נמוכים. נכון? אבל בשבת זה בדיוק הפוך. המשנה עכשיו כתובה בשבת, והמשנה בשבת מסתכלת על עולם המלאכה, ובשבת הטל נהפך ללט. ששת ימים תעשה מלאכה, זה לא מותר לך לעשות מלאכה, זה אתה חייב לעשות מלאכה. תנא בארץ ישראל קאי, בארץ ישראל אנחנו צריכים לנחול את הארץ, אנחנו לא יכולים שירד לנו מן מהשמיים, נגמר, בארץ ישראל זה לא העיקר מצמיח לנו לחם מן, זה אלוקים מצמיח לחם מן, אנחנו צריך מישהו שיעבוד קשה, צריך מישהו שהידיים שלו יהיו מלאות בוץ ואולי על הידיים שלו זה לכלוך, הוא ימין שזה הזכות הכי גדולה לגעת באדמה הטובה הזאת, להזיע. וזה התפך התוכה לכם, זה ברכה פה בארץ ישראל, זה טל. אבל בשבת אנחנו מקום אחר. בשבת אנחנו מסתכלים על כל הטכנולוגיה, כאילו היא כללה. זה שאנחנו מגייסים את המוח שלנו, ואת הידיים שלנו, את כלי המעשה שלנו, כדי לתקן עולם מלכות שדי, בשבת זו כללה אחת גדולה. משום שבשבת זה הפוך. בשבת אתה לא פטור ממלאכה, אתה לא צריך, בשבת אסור לך מלאכה. בשבת, אתה עושה משהו ביום שישי, זה הדבר הכי נפלא בעולם. בשבת, אותו דבר, זה הדבר הכי מקולל בעולם. למה זה דבר הכי מכולה בעולם? כי זה עבודת השם אחרת לגמרי, נכון? אז קצת תרחל בעליה. משום שאיך אלוקים מתגלה בעולם? הוא מתגלה בפנים אחרות. יש לנו פני שבת נקבלה, צריך לקבל פנים של שבת, זה עולם אחר, זה נראה אותו דבר, זה בכלל לא אותו עולם. בכלל לא אותו עולם. בעולם, בששת ימי המעשה, הקדוש ברוך הוא מסתתר, אל מסתתר. אתה רואה את כל הבעיות, ואת כל הבעיות, ואת כל הבעיות, ואת אומר, אלוקים בראת העולם, תראו כמה בעיות. אין מה לאכול, ואין מה ללבוש, ואין מה ללמוד, ואין מה לכתוב, ואין ספרים, ואין בתים, ואין, וכל מה אתה צריך לפעול, ולפעול, ולפעול, כדי לתקן עולם. מגיע יום שבת, החמה שקעה, ומחייה הלכתי נהיה שם, ופתאום קורה משהו אחר. אתה מסתכל בעולם, והכל אלוקי. הכל בסדר. הכל אלוקי. כך אלוקים בראת העולם. אל תזיז כלום. אם אתה אומר, זה כלום, אתה הורס את העולם. עכשיו פה בתוך ההווה הנצח קיים. עכשיו זה מעין עולם וביום שבדוך. אני לא יודע מה אתה מרגיש. מה אתה מרגיש? זה תלוי במאמצים שלך. זה תלוי בהשקעה שלך. זה תלוי, תלוי בעבודת השם שלך. תלוי מי שתרח בערב שבת, יוכל משבת. אבל זה לא משנה. יכול להיות שאין לך מה לאכול, ויכול להיות שאין לך מה ללבוש, ויכול להיות שאין לך מה ללמוד. יכול להיות. לא נוגע, בשבת לא נוגעים בכלום. בשבת, אני מדבר, למה התנה של המשנה חושב שכמה שאתה יותר טכנולוגי, כך אתה יותר נמוך, יותר נמוך. כמה שאתה יותר משקיע. אם אתה עיקר, אז אתה משוייך לרמת האוכל, לחייתי הנמוך. ואם אתה רואה צון, אתה קצת פחות משוכלל, פחות עולה שייך לעולם מעשה, אז זה עוד נורמלי. ואם אתה כמעט לא שייך לעולם מעשה, אז זה הכי טוב, זה ספר. זה בעיניים של שבת. בעיניים של שבת, טכנולוגיה היא כללה, היא לא טובה. עזוב את זה, עזוב את זה. ואם חסר לך, גם אם חסר לך את הדברים הכי קיומיים, או הדברים הכי אידיאליסטיים, אני כל כך רוצה להדליק את הראש, עזוב, אתה לא מתקן כלום. בשבת יש לנו, אלוקים נפגשת במצווה, יש לנו עיניים אחרות. באמת, לא עיני בשר, עיני רוח. בשבת, בשביל לפגוש את אלוקים, אתה כאילו מישהו אחר. קורה משהו אחר בשבת. הגיע השבת, אין החינמי. מתכוננים לשבת, יש בגמרא שלנו נראה, יש הרבה דרך, איך מתכוננים לשבת, איך עמלים לשבת, איך מרגישים את זה, איך פוגשים את זה. אבל כאן של המשנה רוצה להגיע, עולם המלאכה הוא ארור. מה היה מוצא שבת? כל המשנה תשתנה, זה לא משנה של שבת, זה לא משנה של יום ראשון. אנחנו לומדים את זה כל השבוע, אנחנו רוצים את המשנה הזאת בעיניים של שבת. נכון? אז התנא עזב את מה שהיה במשכן, בשבת לא בונים משכן אפילו. יש עולם בלי משכן, את המשכן אפילו לא בונים בשבת. זה גם זה אסור. הכל אסור. זה שלושת הקבוצות הראשונות. בסוף המשנה מתחבאת עוד קבוצה. זה קצת מפתיע. כי מה הקבוצה האחרונה, ששת, אני אסיים עכשיו, מה עם ששת המלאכות האחרונות? בונה, סותר, מבעיר, מחבא, מכה פטיש, ומוציא מרשות לרשות. זה צריך להיות משהו יותר מכותב, נכון? אם הצייד הגיע לשיא, שזה כתיבה, ואולי אפילו כתיבה ספר תורה, מה יש יותר מזה? אז יכול להיות שזה מחסן כזה שזרקו את כל מה שנשאר, נכון? לא היה מה לעשות ששת המלאכות זרקו, אבל פחות כדאי. יכול להיות שגם את ששת הקבוצה, המלאכות האלה אפשר להגיע לזה קבוצה, אבל צריך להיות מה המוצר הזה, שהוא יותר נסגר אפילו מספר תורה, וזה כבר באמת בשבוע הבא, שבת שלום, כל טוב.